יכול להיות מרחב שכולנו יכולים להתקיים בצוותא, בהרמוניה, ללא מועקה, ללא קינה, ללא דאגה. זו שאלה מעניינת.
לחסות.
מה אתה אומר?
לחסות.
זאת אומרת שמקום שבו מישהו אחד מרגיש בהרפיה, במקום שבו מישהו אחד מרגיש בנינוחות, זה לא אומר שהשני ירגיש ככה באותו מקום. ולכן, להיות בצל באותו מקום ביחד, בכזו אווירה, זה אתגר מיוחד. אני רוצה להזכיר עוד סיפור שמוזכר בו צל אצל חכמנו. על אותו הלך שהיה הולך במדבר והיה צמא עייף ורעב, הוא מרחוק ראה עץ, סיפור לט"ו בשבט. הוא היה מאושר שהוא רואה את העץ, והוא הגיע אליו, וגילה שמתחתיו זורמת גם אמת מים, אכל מפירותיו, נח בצילו, שתה ממימיו, וכשהוא בא לצאת לדרך חזרה, להמשיך בדרכו, הוא פונה אל אילן ואומר לו, אילן אילן, במה אברך? אם אני אברך אותך שיהיה לך פירות מתוקים, הם כבר קיימים. אם אני אברך אותך שיהיה לך צל נאה, הוא כבר נמצא. אם אני אברך אותך באמת המים שעובר דרכך, היא כבר קיימת. אלא הוא אומר לו, יהי רצון שכל נטיעות שנוטים ממך יהיו כמותך. והדרך לבאר את הסיפור הזה פרט פרט, אז קודם כל, אני עוד מעט אחזור הסיפור של רבי נחן, סיפור שאני מספר מהגמרה עכשיו. זה אותו הלך שהולך במדבר והוא צמא עייף ורעב, ראשי תיבות צער. כשבן אדם רעב, זה אומר שאין מה שמזין אותו רוחנית, אין מה שממלא אותו. כמובן שיש את הרעב הפיזי, אבל אם אנחנו משתמשים בסיפור בשפת הסמלים, זה בעצם לשאול מה מזין אותנו. האם יש מה שמזין אותנו? האם אנחנו דואגים לאותה הזנה פנימית? אז יש אכילה ויש שתייה. בלי מזון בן אדם יכול להתקיים הרבה ימים. בלי שתייה, מעט ימים. נכון? והדבר הנוסף זה השינה. אמרנו צמא, עייף ורעב. מה מסמל את השינה? שינה, הרבה דברים משמעותיים קורים בשינה. חילוף החומרים מתבצע בשינה. חלימה מתרחשת בשינה. מערכת החיסונית מתחזקת בשינה. הדבר הכי עיקרי שקורה בשינה, אנחנו מקבלים את היכולת להתחדש. לכן הדבר הכי חשוב שאתם יכולים לעשות זה לישון, בשביל להתחדש. השינה היא נותנת את הרווח בין יום אחד לחברו. אמרנו פעם בשם רבי נתן שאומר שסוד השינה עניינו הוא להתחבר אל האחד. נתנו על זה פעם בשיעור באורך מלא. הנשמה מגיעה מהאחד, מהאחדות. והמציאות הגשמית שאנחנו חיים בה ביום יום, זה נקרא אלמא דפירוד, העולם הפירוד, זה עולם של דיסהרמוניה. והיות והמקור שלנו זה באחד, אנחנו לשם מתגעגעים. שם אנחנו יכולים לקבל את הכוח להתמודד עם ההתרחשויות ביום יום. ולכן כותב רבי נתן, שהקדוש ברוך הוא הטביע על האדם ועל כל הנבראים, שהם צריכים ללכת לישון. כי באמת בשינה עוצמים את העיניים ומתחברים לאחד. בשביל זה, אדם שהוא עצוב, הוא ישן יותר. למה? כי העצבות זה בעצם חוויה של דיסהרמוניה, של פירוד. למה בן אדם עצוב ש... החוויות שהוא עובר בחיים זה חוויות מתנגדות זו לזו, אין שם הרמוניה. חווה התנגדות לרצונו, הוא חווה התנגדות לשאיפותיו, שזהו עצוב, שדברים הולכים לו שלא כסדר. כמה שאדם יותר עצוב, הוא ישן יותר. אמנם יש גם מקרים נדירים שאנשים מגיבים לעצבות ולמצבי רוח קשים בהיעדר הרדמות, אבל התופעה הנפוצה יותר זה ריבוי שינה. כי השינה זה בעצם חיבור לאחד, זה סוג של מענה, סוג של פתרון, אמנם לא מתקן את העניין בעומק, אבל זה סוג של תיקון. נעשה לחיים על התאי.
לחיים.
אורך אתה אדוני אלינו וחולם שפעמים בו. לעומת זאת, אדם שהוא שמח, גם שהוא יותר שמח, הוא יותר ער. למה? כי המציאות שלו נכוות כהרמוניה. מה זה אדם שמח? שמאורעות חייו משתלבים זה בזה. הם פועלים לטובה. איך הגענו לדבר על השינה? זה תמיד טוב, במיוחד שהשיעור בשעת ערב שכזאת. שמי עייף ורעב. הסברנו, אז אם ככה, עייף מבחינה רוחנית, זה לא אדם שלא ישן מספיק טוב בלילה, אלא עייף זה בן אדם שלא חווה התחדשות. אדם שלא חווה התחדשות, משהו בחוויה שלו מרגיש שחוויות העבר מככבות בהווה, זה בעצם המשמעות שלו לחוות התחדשות, שדברים שכבר היו ואינם ממשיכים להתרחש בתודעתו ובמחשבתו עוד ועוד. ובעצם הכמיהה שלנו, הגעגוע שלנו, זה להבין את סוד ההוויה שאת סוד ההווה, והכניעה שלנו גם כן זה להבין את סוד ההתחדשות. וחלק מהעניין הזה של סוד ההתחדשות, אם זה ההלך שם שהוא צמא עייף ורעב, זה לקבל את המתרחש בחיינו דלא התנגדות, סוג של כניעה. שבוע שעבר הקראתי ברדיו בתוכנית של ידידיה מאיר מכתב שכתב אותו הרב שכטר, זה אחד מגדולי המשפיעים בברסלב, שהוא כותב למישהו עם מחשבות אובדניות, מכתב מאוד קשה, שהוא לא קל לקריאה ברבים, שבדרך כלל אני נמנע לקרוא אותו ברבים, עד לאותו פעם, שהוא כותב לאותו בן אדם, יש פעמים שבן אדם עובר חוויה רגשית קשה, שאומרים לו בוא תטפל בזה, תבין מאיפה זה בא, תדבר את זה, תוציא את זה, תשחרר, תקבל כוחות להתמודד עם זה. יש פעמים שאומרים לבן אדם, כרגע אין לך את הכוחות להתמודד עם זה, רק תאסוף משאבי נפש לתפקד. כותב לו, תדפוק את הראש בקיר, או כנראה תיאר צער וסבל בלתי זה, כשתסיים תשטוף פנים, תתלבש, תצא החוצה, ותאיר פנים לאנשים ותתפקד את מה שצריך, ואז שוב אם יהיה צורך תמשיך את הכאב הזה בחדרך. עכשיו אני אקריא לכם את המכתב הזה, הוא מאוד לא פשוט, הכוונה היא שלא מציעים אותו למצבי שגרה של התמודדות עם קושי, מציעים אותו למצבי קצה. ובהשגחה פרטית, המספור של המכתב לפי האותיות זה קוף צדיק אי, חלק ג' של אותו ספר. ספר שמאוד נגע בליבי. בברסלב זה נהוג שכותבים מכתבי חיזוק ועידוד איש לרעהו, או המשפיעים הגדולים, כך היה מקובל אצל רבי נתן, שייסד את הז'אנר הזה. ידועה מאוד ספרות המכתבים בספרות התורנית, ספרות השו"ת, שאלות ותשובות בענייני הלכה. על שאלות ותשובות בענייני נפש, זה מאוד התפתח בברסלב. רבי נתן היה הראשון שכתב את הספר מכתבים שלו לבנו שנקרא עלים לתרופה, שנחשב אחד מספרי היסוד ברוח החסידות, ואחרי זה המשיכו בזה בכל הדורות. מי שהביא את זה לסי, זה היה הרב שיק מיבניאל, שנפטר לפני כמה? שנתיים, סגור שנתיים. והוא פרסם כמעט 200 כרכים, שעד עתה יצאו כמעט 200 כרכים של הספרי מכתבים שלו במענה לאנשים ששטחו את הכאב שלהם בפניו. רבי נחמן לא כתב ספרי תשובות, רבי נתן כתב, ובכל דור חסידים כתבו, ומי שהביא את זה לסי זה הרב שיק, שהוא בעצמו כתב מכתבים לדורשי תורתו או דורשי עצותיו, והתפרסמו מזה בינתיים כ-200 כרכים. זה באמת משהו בלתי נתפס. כרגע אני מחזיק פה מולי סיפורי מעשיות, ליקוטי מוהר"ן, והמאזין כבר לא יודע איפה אנחנו נמצאים בשיעור. התחלנו לספר על קבוצת אנשים שדיברה על כך שלכל חיה יש את הצלע המיוחד שהיא אוהבת לשכון בצילו, והם ביררו האם יש עץ שכל החיות יכולים להיות בצל של באותו עד, זאת אומרת, האם כולם יכולים להיות באותו מרחב. ואז עברנו לסיפור מהתלמוד, סיפור לט"ו בשבט, על ההלך שהולך במדבר והיה צמא עייף ורעב, והרחבנו, עכשיו, כי בסיפור הזה מופיע צל בהמשך, לשם אני אמור להגיע, תנועת היד שעושה ככה, זה הכוונה היא, אם נספיק נגיע לשם. ותוך כדי זה שדיברנו על עייפות, דיברנו שזה מתאר, העייפות מתארת חוויה של היעדר התחדשות, ואז הסברנו שהיעדר התחדשות זה חוויות העבר שמתרחבות בהווה, צער שהיה ובן אדם בעצם לא הצליח להשתחרר ממנו, והוא בעצם היעדר התחדשות. כי התחדשות זה לתחם את הכאב ואת הצער של מה שהיה, למרות שזה כאב בלתי נסבל, ו להתפנות להוויה שמתרחשת עכשיו, זה התחדשות. ואז הזכרתי מכתב של הרב שכטר, בן אדם שעבר הרבה צרות בחיים, קרוב לגיל 90, ושאלו אותו פעם איך זה שאותות הזקנה לא ניכרות על פניו. אז הוא אמר שאותות הזקנה זה לא מהגיל, זה מהדאגות של הבן אדם, ולי אין דאגות. הנוסח המקורי זה שאלו אותו איך זה שזקנו לא הלבין. אז הוא אמר שזקן לבן זה מהדאגות ולא אין דאגות, אבל מאז שזקני התחיל להלבין שיניתי את הנוסח ואמרתי אותות הזקנה אינם ניכרים בפניו. זה למי שרגיש בעניין הנוסח. אני עוד לא הגעתי למצב שאני יכול לומר שאין לי דאגות. הנה. ואז התחלתי לומר שהוא פרסם מכתב קצה, שבו רוב המכתבים הם בטוב טעם ודעת, בוא תתחזק, בוא תעשה עם עצמך עבודה. ועברתי על כל שלושת הכרכים שיצאו מכתבים שלו, עברתי עליהם לא בקבלת עול ולא כי מישהו הכריח אותי, אלא זה היה כל כך אותי ריתק, עניתי כרך אחד ואחרי זה כרך שני ואחרי זה כרך שלישי של הרב שכטר, ונהניתי מכל רגע. ולא אספר לכם כמה תפילות בבית הכנסת, לקחתי, שמתי את זה בתא שלי בבית הכנסת, ולא אספר לכם כמה תפילות היו ברקע כשבעצם הספר נגע בי יותר. אני בדעה שזה טוב לבוא לבית כנסת גם אם לא מתפללים. העיקר לא לדבר שיחות חולין, לא לחלל את קדושה, אבל לשבת ולקרוא דברי קדושה, גם אם אתה לא שותף בתפילה, זה מעשה אצילי מאוד. זה בא לעודד את כל מי שהתפילה היא ארוכה לו, שידע שיש ערך לשבת כפי שאתה בדממה ולקרוא סיפורי צדיקים, וממילא בן אדם מגלה שהוא גם עונה לקדושה ועונה לקדיש ושומע, ובלי לשים לב הוא שותף באילו חלקים של התפילה שזורמים לו ללא מאמץ. אבל זה אל תספרו שאמרתי לכם שקראתי את הספר. והמכתב הזה הוא מכתב לא שגרתי בקיצוניות שלו, כי זה מישהו עם מחשבות אובדניות, ככה מובן מהדברים. והססתי אם לקרוא את זה ברדיו או לא, ובסוף בהשראה זה, זאת אומרת, הוא ידידיה מאיר שאני עושה איתו תוכנית שבועית של מספר דקות, כבר צריך להתקשר, וככה עלה בראשי, ואין לך הרבה זמן עוד להתלבט, כי זה מה שהעיר לי באותו רגע. על מה שאני מבקש לספר לכם, שזה היה קשה לעיכול. ובדרך כלל הוא אומר לי, אחרי השידור, שכוייך, תודה, היה מעניין, היה חידוש. אחרי השידור הזה הוא השאיר לי הודעה, אומר לי, תשמע, איכות הקו הייתה נהדרת. מה אתם מבינים מהמחמאה הזאת? אומר, היה סדר בדברים, והקו היה מצוין. טוב, זה רבי נחל אומר, ישמע בזיונו ידום ואשתו. אבל אני מניח שאחרי כל ההקדמה הזאת, הם כבר רוצים לשמוע את המכתב, נו! שזה עשינו לו הכנה מתאימה. כן, אז זה הולך כך. דע לך שאין לך מקום לברוח שמה, לא בעולם הזה, לא בארץ ישראל, לא באמריקה, לא באפריקה, ולא בשום מקום בעולם, ולא בעולם הנשמות. פה אתם מבינים שזה כנראה מחשבות אובדניות, שאומר לו, אין לך גם מה להגיע לשם, לברוח מהתיקון. שהאיסורים הם שם יותר ויותר, כפי שכתוב, אנא אלך מרוחך, ואנא מפניך אברח. אם אשק שמיים, שם אתה, והציע שאולי נקע. כדאי לשים לב רגע לפסוקים הללו. דוד המלך אומר לריבונו של עולם, אנא אלך מרוחך, ואנא מפניך אברח. זאת אומרת, אין לאן לברוח. אם אשק שמיים, שם אתה. והציע שאולי נקע. החסידים שימו לב לצורת ההתנסחות פה. אם אשק שמיים זה בא לתאר עלייה רוחנית, הקדוש ברוך הוא מכונה בשם אתה. שם זה בעצם מבטא איזה ריחוק. שם אתה. אבל והציע שאול מה נאמר? הנקה. זאת אומרת, דווקא כשבן אדם הוא בשברון לב, מה שנקרא שאול מבחינה נפשית הוא בקרבת אלוהים. האם זה מובן ההבדל בין אם אשק שמיים, דוד המלך אומר, אם אני אעלה לשמיים, אני אפגוש אותך, אבל זה חוויה של שם אתה. שם זה מבטא איזשהו ריחוק מאשר להגיד אינקה. מתי אני מרגיש יותר קרוב אליך, שאני אומר אינקה, או שאני אומר שם אתה? אינקה. עכשיו זה מובן? אינקה. ופה אני מדגים עם יד ימין, זה יותר חשוב. אתה זוכר מה זה התנועה הזאת? רגע, מי זוכר מה זה התנועה הזאת? עוד נגיע להמשך. ומה זה התנועה הזאת? הנה כאן, יפה מאוד. איזה כיף. אז חסידים היו לומדים מזה שלפעמים דווקא שבן אדם הוא בשברון לב, קרוב אל השם. כי אז הוא בלי האגו, הוא בלי הישות, בלי הנפרדות. אמנם יש הבדל בין עצבות לשברון לב. עצבות זה סוג של אטימות רוחנית, אבל שברון לב זה סוג של פתיחות רוחנית. לחיים.
עצבות היא לא רוחנית.
לא. שברון לב כן. חסידים עשו הבחנה שבעצבות בן אדם שוקע יותר במצב, ובשברון לב הוא מתגעגע אל התיקון. הוא מתמרמר על מצבו, ורוצה את התיקון. אני ממשיך עם המכתב.
שברון לב בא אחרי
עצבות,
דרגה מעבר
לעצבות. אומרים שההבחנה בין שברון לב לעצבות, עצבות זה משהו שאתה נאטם בתוכך ושוקע לתוכה יותר. שברון לב זה זה בקשת עזרה, זה געגוע לתיקון, זה געגוע להשתנות. אתה חפץ בזה. הוא ממשיך ואומר לו, קבל את הרפואה המרה שנותנים לך מלמעלה, ותעלה לך רפואה אם ירצה השם. והוא ממשיך, כמה רפואות כאלו עוד לפניך, לא נגלה לפניי כי אם לפני הבורא והמנהיג את העולם. זה ביטוי מאוד כואב, כי הוא בעצם אומר לו, אתה עכשיו במצב קשה, אני ממליץ לך לקבל את זה ולא להתנגד, זו הרפואה שלך, לקבל ולא להתנגד. עכשיו חברים, תראה, אני מאוד חשוב לי להדגיש ולהבהיר למה נועד המכתב הזה. יש פעמים שעד רבה אומרים לבן אדם בוא תהיה לוחם, להיחלץ מהמצב, לתקן ולשפר, אבל יש פעמים שהתיקון הוא לקבל את המציאות. זה מקרים קיצוניים, אבל תדעו שקיים מצב כזה, מי שירצה יוכל לקבל אחרי זה את המכתב לבצד. אחרי זה הוא אומר לו, מה שסיפרתי לך מרבי מאיר שפירה מלובלין, סיפר לי לפני כמה שבועות איש חשוב מלובלין. רבי מאיר שפירה מלובלין הוא זה שיסד את לימוד הדף היומי, והוא הקים ישיבה מפורסמת בפולין, שנקרא ישיבת חכמי לובלין, שהייתה הישיבה החשובה ביותר שם. רבי מאיר שפירה מלובלין, עודות של שלמה ארצי, אח של סבתא שלו כמדומני, והוא נפטר בגיל 46, בגיל צעיר מאוד, והוא היה נחשב לאחד הדמויות המבטיחות בעולם היהודי מצד גדולי התורה והכישרון שהיה לו והברכה שהייתה לו. אבל פה הוא מספר ככה, סיפר לי לפני כמה שנים, כמה שבועות, איש חשוב מלובלין ששמע מאיש נאמן שהיה בן בית אצל רבי מאיר הנ"ל, שחי איתו יחד, שביום היה רבי מאיר איש חי רב פעלים וסובב את העולם, ובלילה היה שבור ורצוץ ועצוב וגנח ובכה כל הלילה, משמע שהיה לו כוח לדחות את הדברים המעיקים לזמן מסוים. הוא מזכיר פה, הוא לא רוצה להגיד, הנושא פה זה לא לספר לנו פרט ביוגרפי על רבי מאיר שפירה מלובלין שהיו לו חיים קשים, אלא הוא בא לתאר שהיה לו את היכולת לתחם, למרות שהוא סבל צער עצום על ההתרחשויות בחייו, בלילה הוא כאב את כאבו, וביום הוא הטה על עצמו פנים שוחקות. בגלל המכתב הזה בשבת חיפשתי לקרוא עליו קצת על רבי שפירה, וראיתי כמה דברים שלא היו לו ילדים. הוא אמר פעם ששני הילדים שיש לו זה הישיבה והעניין הזה של דף היומי. וחוץ מזה אין לנו מושג מה הכאב שבן אדם נושא איתו. אז אני חוזר שוב. יש כאב שהעבודה מולו לטפל אותו, לטפל בו, להבין אותו, לחשוף את השורשים שלו, להכניס לתוכו הבנה ולהמשיך הלאה. ויש כאב ששם כל העצות לא רלוונטיות, ושם העצה לקבל אותו, לכאוב, וגם אם הכאב לא מרפא, לדעת בשעות שאנחנו יוצאים לקהל מול אנשים להטות חיוך על פנינו, לעשות את שצריך מתוך גבורה פנימית. ואחרי זה הוא אומר לו, אתה יכול להסתגר בחדר מיוחד שנעלם מעיני כל חי, ולהקות את ראשך בקיר וכדומה, מבין כל המכתבים זה הכי נגע בי, שמיד שקראתי אותו שמתי כיפול שם, נתת לחזור אליו, איפה אתה יכול עוד לקרוא שמישהו אומר למקוטב, הסתגר בחדר, דפוק את הראש בקיר. אבל זה לא, בזהירות כמובן. הוא אומר לו, וכדומה. מי שיכול לעזור לי ולומר לי מה זה וכדומה? לא, מה זה וכדומה? זה עוד רעיונות, זה לא רק לתפוק את הראש בקיר. עכשיו, שימו לב. וקודם צאתך התרחץ והתקשט וסלסל את השערות וקבל את כל אדם בסבר פנים יפות. תראו, לתרגל את הראש בקיר זה לא עושים ברבים, אבל לסבר פנים יפות הם יכולים לחייך עכשיו. איך זה, מה זה סבר? תחשבו על המילים הללו, סבר, פנים יפות. כשאני מאיר פנים למישהו, הפנים הופכים להיות יפות. חבר'ה, זה הזדמנות. מכון יופי אינסטנט. מי רוצה פנים יפות? כל מה שהוא צריך ברגע זה? סבר. פנים יפות. אני בוחן את הקהל, זה עובד. אלה יוצא מן הכלל. אני מנסה לראות מי בכל זאת. פנים יפות. ושואל, מה זה סבל או מה זה סבר?
סבל.
סבל. זאת אומרת שהעצה שנמצאת פה זה עצה של תיחום. אף עם הפנים חיוורים והראש עבור על שברי שברים והלב קרוב ומורתח. עכשיו, למרות שהספר הזה כל פעם שמופיע ביטוי ביידיש הוא מתורגם, המחבר מאוד השקיע, גם כל פעם שמובא איזה מקור או פסוק או איזה ציטוט הוא מיד כותב בהערות מי זה, כולל אפילו שהוא מזכיר שם מישהו מחסידי ברסלב דורות עבר, הוא ביוגרפיה קצרה. אבל פה מופיע ביטוי שחמק מעיני העורך, שוריסן און צופליקט. עיקר המנגינה, אני לא יודע. שוריסן און צופליקט. כנראה שהלב קרוב מורתח. והצער בוער עד לב השמיים. הוא ממשיך ואומר, ולא לחשוב שום דבר, כי אם לקבל את הצער הנגזר, ואין שום עצה אחרת, ולא תחפש עצות אחרות, כי לא נמצאים. זה עידוד רציני המכתב הזה. ודווקא על ידי עצה הזו נמתק הצער, ואתה מזדקה עד עמקי עמקים, ועל ידי זה בסוף הכל יתהפך לטובה. על ידי מה? קבלה. ולא להתנגד. ואפילו אם עשית חס ושלום דברים עקומים, גם הם יתהפכו לטובה ולברכה בזה ובבא. והכלל והעיקר, שלא תעשה שום דברים חיצוניים, ולא פעולות מה שהצער דוחף אותך לעשות. אתם מבינים שאם הוא כותב לו לא פעולות מה שהצער דוחף אותך לעשות, הוא בעצם חשף בפניו דברים קשים, כי אם כנד. וזאת היא העצה הכי פשוטה והכי מועילה, וממתיקה ומרפאת את הגוף והנפש. וממשיכה כל הישועות. בלי שום ספק. ואיך מסתיים המכתב? אבקש שלא תגלה את המכתב לשום בן אדם. ודי למבין. עכשיו, זה מכתב, כפי שאתם מבינים, יוצא, בעיניי יוצא מן הכלל. עכשיו, שתבינו כמה באמת זה לא פשוט להשמיע אותו ברבים, אז אני משמיע לכם באופן נדיר את התגובה של ידידיה מאיר. רגע, חכו, עוד הפעם, נתחיל.
שכוייך, שכוייך. אני לא מדבר על עצם הדברים, אני מדבר על איכות הקו, על איכות השיחה, על קוהרנטיות, על לכידות.
זהו, זה מספיק. בסדר, הבנתם את העניין? על זה נאמר, בשפת חז"ל, לאו כל מוחה סבילה. תרגום לעברית של הביטוי הזה בארמית, לא כל מוח סובל את הביטויים האלה, כי בדרך כלל באמת מה מגיע להתוועדות, מה מגיע לסיפור מעודד, סיפור עם לקח בצידו. אבל בן אדם 7:30 בבוקר נוסע לעבודה, רוצה לשמוע רעיונות מרוממי נפש, לא דיבורי, לדפוק את הראש בקיר. אין לך מה לעשות, אבל בעיקר הוא אומר לו, תקבל כל אדם מסבר פנים יפות. מה שאני הבנתי באמת במכתב הזה, שהוא אומר לו, תלמד, גם עד שאתה לא רואה ישועה, גם עד שאתה לא רואה שינוי, הוא בעצם אומר לו, אל תשבית את התפקוד שלך. אל תיכנס לאותו מקום שאנשים לפעמים לא יוצאים ממנו, שאנשים לפעמים לא חווים שינוי. ולכן כשאני מקריא את זה, אני חוזר כמה וכמה פעמים על ההסתייגויות הללו, למרות שהמאזינים נראים נבונים עם הסבר פנים יפות. זה מכתב קצה, זאת אומרת לדעת על קיומו, לדעת על האפשרות להשתמש בו, על הדעת שיש בו, על התבונה שיש בו, למקרים קיצוניים. אני הרבה פעמים משתמש בהצעה הזאת, שלפעמים אני מחייך כביכול בלי סיבה, וזה דווקא ממקום שאולי זה מחשב הצער. אז דווקא אז אני משתמש גם בהצעה הזו. עכשיו תראו, אני משתף אתכם בתכתובות שאני מקבל. מייל מלפני מספר ימים. כותבת לי מאזינה שלא הזדהתה, אפילו בכתובת מייל שאי אפשר לזהות. מאזינה או צופה, כנראה זה צופה אולי גם צופה עכשיו. מעוניינת לדעת אם יש לך כוחות על-טבעיים. זה רק ההתחלה. אם כשמדבר, אז חלק מגיע בהשראה מלמעלה. אם מישהי שואלת אם כשאני מדבר זה מגיע מהשראה מלמעלה, אולי חוותה חוויה שמשהו שהייתה עסוקה בו דובר בשיעור. השלב הבא, ואם כשמחייך, למה? כי כל מיני, ואם כשמחייך זה כי כל מיני ישויות שאתה רואה משעשעות אותך. כי הרבה פעמים זה נראה לא כל כך בהקשר החיוכים. מוסר כזה מזמן לא קיבלתי. זה ביטוי. כי כל מיני ישויות שאתה רואה משעשעות אותך. זה גם אופציה. אבל הרבה פעמים אני משתמש בעצה של הרב שכטר. דווקא כשעולה המחשבה של הפך השלווה, או בעברית תקינה, של עצמות או דאגה, כל אחד בענייניו, אז דווקא להטות חיוך, כי זה סוג של תיחום. כל דבר יכול לקבל את ההתייחסות שלו בעת המתאימה. זה גם מה שרצה רבי נחמן. שאומר כל היום להיות בשמחה ושעה אחת ביום לב נשבר. מה זה שעה אחת ביום לב נשבר? אומר אל השעה הזאת תביא את כל העניינים שמבקשים התייחסות, ואז מלא גם קל לתחם את זה, כי בשעות האחרות להגיד להם לדאגות או לעניינים המתרחשים יש זמן שבו תהיה התייחסות. עכשיו אני חוזר אל העניין של אותו הלך, שהוא, זוכרים אותו עוד, כן? שהוא צמא עייף ורעב, הוא הולך במדבר, והנה הוא רואה עץ. בעצם זה סימן לחיים. והדבר העיקרי שהוא רואה מרחוק, זה תקווה לצל. הוא עוד לא מודע, כי בכל מרחוק אני מזהה את הפרופיל של העץ. אני לא יודע, אבל זה נורא מעודד שיהיה לי מקום של צל. וכשהוא מתקרב הוא רואה שיש גם פירות על האילן. וכשהוא מתקרב עוד קצת הוא רואה גם את אמת המים. מה הדבר הראשון שהוא יעשה מבין שלושת הדברים? והראשון הוא... מה זה? נוח בצל. אתם צודקים, אין ויכוח, מי שאמר רשתה אי אפשר לשלול את זה. הדבר הראשון שהוא תכנה את זה לנוח בצל, אבל בפועל כשהוא מזהה כשעמת המים עוברת שם, מים קרירים במדבר, זה ממש תענוג. ואני רוצה להתייחס לברכות שהוא אומר לו בסוף לאילן. הוא אומר לו, אילן אילן במאה ורכך, אם אומר לך שיהיה לך פירות מתוקים קיימים. פרי מתוק זה בעצם עשייה, נתינה, לראות איך אני יוצא מגדרי ועושה משהו למען הזולת. איך אני יוצא מגדרי ועושה גם את מה שלא נוח. נתינה, אנחנו מתרגמים אותה לצורך העניין כפרי מתוק. יש מצב של היעדר פירות, ויש מצב של פרי בוסרי, ויש פרי בשל או פרי מתוק. גם הדבר הכי מי שמאפיין את הפרי זה שמישהו אחר נהנה מזה. מישהו אחר נהנה מזה. ופרי מתוק, לפעמים זה לקבל מישהו בסדר פנים יפות. ואנחנו אומר בשיחות הרנדם ג' שלקבל בן אדם בסדר פנים יפות, או בביטוי שהוא משתמש שם, להראות לו פנים שוחקות, זה אומר יכול להחיות אדם אחר. צריך לקרוא את כל ההקשר שם, יהיה אפשר להדגיש את זה, אני אומר, להחיות אדם אחר, פנים שוחקות. ועכשיו למדנו במכתב של הרב שרטר, שפנים שוחקות, אתה יכול לבחור בזה. סבר פנים יפות. והוספנו גם שהבחירה בסבר פנים יפות, הופכות את הפנים שלנו ליפות. הבטחה של חז"ל. סבר פנים יפות, הפנים יפות ליפות. לא, שלי, שלך, שלנו. סבר פנים יפות.
סבר זה צורה.
כן.
סבר זה צורה, אם ככה, לפי המשפט.
נכון. איפה הפנים היפות? אני חושב שזו הבטחה מדהימה. סבר פנים יפות. רבי נחמן קורא לזה להחיות אדם אחר. סבר פנים יפות זה בעצם המרחב הפנימי שמתגלה בפנים. ובעיקר סבר פנים יפות זה גם כשזה לא לגמרי מתאים לך. לפני שהגעתי לפה, אמרתי אני אעשה מעשה טוב, הלכתי עם הבן שלי למסעדה הערב בתל אביב. הכנתי במקום לא טוב, הרגשתי לא נוח, רציתי להזדרז. אני יוצא החוצה, האוטו נגרר.
וואו.
אבל בהשגחה פרטית, הכל היה כל כך מהר שהתארתי גם את האוטו, גם מונית לשם, גם לשחרר אותו, גם להגיע לפה וגם לחנות בזמן. אבל ראיתי איך לפעמים בתל אביב מהדרין, גם האוטו נגרע וגם עוד על השמשה את הפתקה של הדוח. ואז לבוא עם סבר פנים יפות.
היה מסעדה או היה
מסעדה? לא, זה כבר אחרי המסעדה, אחרי הכינוח. אם כי המדקדקים היו מאשימים את הכינוח, זאת אומרת, בדקתי בדוח, פחות מאשר עניין אותי הסכום, גם עניין את השעה המדויקת. לראות איפה זה היה ביחס ל...
מהאוכל שעה הייתי בצד הזה היה
מקבל, לא היה כל הכל. אבל בעיקר אני רוצה שהרושם שישאר אצל המאזינים שלחתי עם הבן שלי למסעדה. ויהיה המחיר אשר יהיה. נראה לי, אי אפשר לדעת למי הדברים מגיעים. או פה, או במי שצעיר לפני ילדים יכול להזמין את אבא או את אמא למסעדה. קבלו על עצמך חלטה טובה. אם זה רלוונטי, אח או אחות, זה בגיל. המתאים, בן או בן. זה השיעורי בית לכל מי שישתתף בשיעור הערב. בשבוע הקרוב, לצאת למסעדה בהזמנה שלכם למישהו שיקר לכם. ילדים, הורים, אחים, אחיות, אלו, לא את כולם, אחד מהם, בכל לבדוק מה הכי זמין, מהאופציות, ואני אשמח שלקראת השיעור, שבוע הבא, תספרו לי מי עשה, שיש התרחשות לדברים. כמובן שהסבר פנים יפות זה גם בשיעורי בית למי שהשתתף בשיעור, לגבי לדפוק את הראש בקיר ול... על בעיקר, על לדפוק את הראש בקיר, הוא הדגיש שזה צריך להיות ב... לא, לא, הוא אמר שם, אני לא שולל את הקרית, רק הוא אמר בהרחק מעיני אדם, מישהו זוכר את הביטוי שהוא הזכיר שם על ה... איך? לא, אבל הוא אמר לפני זה, כי זה מאוד חשוב הפרט הזה, שזה זה מסוג המכתבים שראוי לדגדג בהם, כולל השטיפת פנים, שזה גם אפשר ליישם, אני רק רוצה רגע לדגדג במילותיו. כן, אתה יכול להסתגר, חשוב להסתגר, כוונה היא לא בפומבי, בחדר מיוחד שנעלה מעיני כל חי. זה מתאים, רדיו כל חי, קצת שינוי בכתיב של... ולהקות את עושך וקיר וכדומה. וכדומה זה יכול להיות קריות לעת הצורך. אז אמרנו שפרי מתוק הוא נתינה. זאת אומרת, גם הפרי, העץ לא נהנה ממנו. זה מהעץ והלאה. אומנם יש פה רמז, גם בתוך כל פרי טמון גרעין, ככה העץ מפיץ את עצמו דרך הנתינה, משהו ממנו ממשיך. היה פעם איש יקר, שגר בסוסיה, קראו לו יאיר הר סיני עליו השלום. הוא היה איש כל כך אהוב על הבריות, שגם הרועי צון של אזור יטה, איפה שהוא היה גר, כל כך אהבו אותו, ומעולם לא פגעו בו. ואחד ארגוני הטרור רצה לרצוח אותו, ואף אחד מאנשי הסביבה, מהפלאחים ומחוליות הטרור שם, לא הסכים לפגוע בו. אז הם הביאו מחבל משומרון, במיוחד לאח חברון שיפגע בו, כל כך היה אהוב על הבריות, והרגו אותו. על כל אופן הוא היה איש מאוד יקר, חובב טבע, איש שלום, איש אגות, פרסם ממש כתבים על אקולוגיה, על החזרה לטבע והאדמה של ארץ ישראל. אז אחד הדברים שהוא דיבר עליהם, שהוא לא אוכל פירות בלי גרעינים. אומר, פרי בלי גרעינים זה כביכול, זה אין המשך. אין שם כאילו את הנתינה, אומנם לילדים זה נוח, זה כיף. אין איזה בעיה גם לאכול, אבל הוא רעיונית ראה חיסרון גם באנרגיה של פרי בלי גרעינים. אז הזכרנו משהו לזכרו של אותו איש יקר.
אם דיברת על עצים, אפשר לשים לב שיש עץ אחד שהוא ממש מתבייש במה שעושים, והוא כל הזמן למטה. הגפת. מה שעושים לפעמים הגפן, הוא יורד למטה כל הזמן.
נכון, נכון.
אתה לא מרים אותו,
הוא
יורד למטה.
יש גם, תודה לך, יש גם עץ שמיישם את הבכי שדובר פה, הרבה בוכייה. עכשיו, זה הפרי. זה בעצם צורת האדם השלם זה שיש בו פרי מתוק, לשאול את עצמו מי היום נהנה מהנתינה שלי, והוספנו פה שחלק מאותה נתינה זה יכול להיות גם מדברים פשוטים כמו סבר פנים יפות. והדבר הנוסף זה צל נאה. מה זה צל נאה? אז עם זה התחלנו את השיעור. שהיו קבוצת אנשים, זה רק הפתיחה של השיעור, של הסיפור. לפעמים יכול המאזין לשאול את עצמו מה עם ההמשך, אבל בעיקר זה להגיע למילים על הצל. כי פעם אחת היו כת אחת שיהיו חוקרים באשר שכל חיה יש לה צל מיוחד, שבזה הצל די כי היא רוצה לנוח שם. וכן יש צל מיוחד לכל חיה וחיה, כי כל חיה וחיה בוחרת לה איזה צל, ובאותו הצל די כי היא רוצה לשכון שם כפי הצל המיוחד לה. וכן יש לכל עוף ועוף ענף מיוחד, שבאותו ענף דייקה רוצה לשכון, אבל כן חכו יכולים למצוא אילן כזה, אשר בצילו ישכנו כל החיות, והוא מדגיש שכל החיות יהיו בוחרים והתרצו לשכון בצל אותו האילן. אז צל זה היכולת לקבל את הזולת ללא ביקורת. פתחנו בדיבור הזה על הצל, זה מרחב, מה זה צל?
לחסות.
שבו אני יכול להיות אני. שבו אני יכול להיות באותנטיות שלי. שבו אני יכול להיות ללא המסכה, ללא עמדת פנים, ללא ריצוי. ואז ממילא, כשאני בצל, יש שם איזה שלווה, כי הריצוי או העמדת פנים, זה מעמד, זה מוציא ממני אנרגיה. אני נוחות של להיות בצל, אז בעצם השאלה פה, הוא אומר לו, באותו אילן, אם אני אברך אותך שיהיה לך צל נאה כבר יש לך צל נאה. צל נאה. צל נאה. זה בעצם ההזדמנות לשאול אותנו, את עצמנו, איך מרגישים אלו שחיים במחיצתנו? האם הם מרגישים נינוחים בשלווה, בהרפיה, או שחוששים מהביקורת שלנו? או שחוששים מהמבט הזועף, או מחיפוש החסרונות, שזה מינוח אחר לביקורת? צל נאה. צל זה בעצם לאפשר לאלו שלצידי להיות בהרפיה. מתי מי שלצידי חש בהרפיה? שהוא קולט בקולטנים שלו, שאני אקבל אותו כפי שהוא, שאני שמר בו כפי שהוא. צל נאה. צל נאה. מה הדבר האחרון? אמת המים. מה ההבדל בין אמת מים ל... מעיין. מעיין זה מקור הנביאה. אמת מים זה תעלה מלאכותית. קראו לה גם אמה, כי בתקופת חז"ל זה היה אמה על אמה הגודל שלה. העמידות שלה. גובה ורוחב. יש באדם שאומר, אני לא חי ליד מקור הנביאה. אז אין לי דרך להיות ניזון. אני נמצא במדבר. אומרים לו, תבנה אמת מים עד אליך. תחפש לראות איך אתה מזין את עצמך באותם מים. גם לבוא לפה זה לבוא אל אמת המים, או לבנות את אמת המים. רק החידוש הוא שאני לא מתראה, התירוץ הוא לא רלוונטי להגיד אין אמת מים פה, אלא אני אומר תבנה אותה. אתה בונה ואתה בוחר את ההזנה שלך. אתה בוחר אמת המים. עכשיו כל זה זה בעצם שלושת הדברים הללו, צל נאה, פירות מתוקים, צל נאה ואמת המים. זו המשימה לכל מי שחפץ בהתפתחות. משולש הקסם. פרי מתוק, נתינה, סבר פנים יפות. צל נאה, ממש לעבוד על זה, לקבל את הזולת, כפי שהוא, לאפשר לו את הנינוחות הזאת. זה לא אומר שלא צריך לתקן דברים, אבל היכולת לעורר את הזולת לתקן, היכולת לעורר את הזולת לשפר, זה בעבודה פנימית שלי, וזה יעדד גם בתוכו. ואמת המים. אמת המים, ממש לשאול את עצמי, מה משמח אותי? מה נותן לי השראה? מה ממלא אותי? ולהביא את זה אל חיי. ולכל אחד יש את הניואנסים של ההזנה הרוחנית, ההזנה הנפשית שמיטיבה איתו. כי אם אני אדאג להזנה הרוחנית הנפשית שמיטיבה איתי, זאת אומרת תבנה את אמת המים אליי, אז יהיה צל נאה ויהיו פירות מתוקים. זאת אומרת אמת המים היא אחראית על ההזנה של העץ, ש ממילא תהיה בו את כל הברכה, אז אולי זה הדבר הכי עיקרי. אבל זה לא משנה מאיפה מתחילים, מהפרי המתוק, מהצל נאה, או מאמת המים. על פניו זה נראה שאמת המים החשובה יותר. לקראת סיום, סיפור חסידי על מציאת ערך. אחד מצדיקי בית ויז'ניץ קראו לו הרבי בעל הדמשק אליעזר. בסוף ימיו חי בתל אביב. מספרים שיום אחד הוא הולך עם השמה שלו והוא עובר ליד חנות שעונים. מתרחקים קצת, עוברים את החנות, ואז אומר לשמש, בוא בעצם נחזור לחנות. הוא נכנס לחנות ומבקש מהמוכר שיראה לו שעון, הוא רוצה לקנות מתנה לאשתו. והמוכר הראה לו מבחר, אומר, טוב, קשה לי להחליט, לכוון לטעם הנשי, אולי בבקשה אתה יכול לקרוא לאשתך. כך אומר הרבי אל המוכר, שיקרא לאשתו, שתעזור לו לבחור שעון נשי עולם. הגבאי, השמה של הרבי מאוד הופתע, הרבי בעצמו בדרך כלל ממעט בשיחה, ועוד עם אשתו של בעל הבית, אבל הגבאי שותק, ואשתו של בעל הבית מגיעה, ומייעצת לו, והוא מקשיב לו בשימת לב, שואל אותו כמה שאלות, והיא מסבירה לו ממש בצורה, במומחיות גדולה, הוא מקבל את הצטה, מודלה על המקצועיות ועל הסבלנות ועל אורך הרוח על שאלותיו, קונה את השעון והולך. שואל אותו הגבאי, רבי, מה זה כל הזה? לא, אני לא מכיר אותך ככה. כמובן הוא אמר לו את זה במילות נימוש, לא בניסוח שלי, אני לא מכיר אותך ככה. יש לכם הצעה באיזה לשון מכובדת הוא פנה אליו? לא, זה, ציפסני זה ביטוי ביידיש, זה, 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 זה לא מתאים, זה קצת ביקורת, שהגבאי יגיד לרבי ציפסני. זה כבר יותר מתקרב. אז הרבי אמר לו, אני אסביר לך את התמיעה שלך. אומר, כשעברנו שמה, שמעתי את בעל הבית רב עם אשתו. הוא אומר לה, את הורסת לי את הפרנסה, את לא יודעת לעבוד עם קונים, מבריחה לי את הקונים מהחנות. ואז אומר, אני רציתי להשיב את השלום ביניהם. והשלום ביניהם זה היה להעלות את ערכה. בכלל, סוד התיקון זה העלאת הערך של הזולת. זה סוד התיקון, זה סוד השלום וסוד הריפוי. העלאת ערך. ואז הוא אומר, קראתי לה שהיא בעצם להחזיר אותה לערך שלה כמומחית לשעוני, כמבינה ושעוני לשעוני, והנה היא זו שבזכותה התרחשה פעולת הקנייה, בעלה לא הצליח, היה חסר עוני מול ההתלבטות של שני הגברים הללו, והיא מצליחה. ואז החסיד הבין, ויצא לנו סיפור חסידי מפורסם, ופה הוא מסתיים הסיפור. ופה אני הוכרח להוסיף לכם את המחשבות שלי. חשבתי על הרבנית של הרבי שבאותו יום קיבלה שעון מתנה. אנחנו לא יודעים את ההמשך. אולי הרבי אמר לגבאי שלוקח את זה אתה לאשתך. אולי הרבי בעצמו לקח את זה על אשתו. אנחנו מאוד סקרנים לדעת האם הוא... אם אהבה את זה. אולי אמרה לו, בעלי, משהו קרה פה. שאתה בעצמך הלכת לקלוט לי שעון. נפלאות דרכי ההשגחה. הרבי חושב שהוא עושה שלום בין השען לאשתו, אבל זה בעצם...
בינינו.
אני עושה עכשיו את התנועה הזאת. מה זה התנועה הזאת?
שלום בינינו.
זה התנועה של סיבובי ההשגחה, שהרבנית תקבל שעון עולם. אי רצון. אי רצון זה בעצם לומר איזה איחולים או איזה מתוך האמירות שנאמרו כאן הערב יחלחלו פנימה אל המשך הערב. אז מה אתם רוצים שיהיה אי רצון? באיזה משפט? באיזה אמירה? מה מתוך הדברים? אמת המים. זה מה שזה הבחירה שלך. יהי רצון. שעמת המים תעבור תחתיכם ותזין אתכם ויהיה פרי מתוק. הוא גם אומר לו אחרי זה, את זה לא סיימתי, זה אתם תשמעו שוב לקראת ט"ו בשבט בעזרת השם נזכה. הוא אומר לו, אלא יהי רצון שכל נטיעות שנוטים ממך יהיו כמותך, כמו שאתה מימשת את עצמך, בפרי מתוק, בעמת מים ובצל, ככה גם זה יעבור הלאה, לדור הבא, יעבור הלאה למי ש... בקשר איתך, אז תודה לך שהזכרת לנו את עמת המים ואת הפרי המתוק, ולא לשכוח את המסעדה. היו ברוכים ולילה טוב.